יום ה' חף זיין אייר. כאן שידורי קשת, כל שידורי תורה. שידורי תורה באינטרנט של ישיבת הר עציון. היום שיהיו בפרשת השבוע מפי הרב יוני גרוסמן. אחריו ההלכה היומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
שלום. השבת אנחנו מתחילים את ספר במדבר. ותחילת הספר פותח בתיאור מפקד בני ישראל. תיאור המפקד הזה, אנחנו מאוד מורגלים בו מצד אחד, אבל לאידך גיסא יש בו הפתעה בסיסית כזו. מה בכלל צורך יש בו? לשם מה צריך למנות את בני ישראל? מה זה משנה אם במדבר ילכו 600 אלף או 400 אלף? לכאורה הדבר לא מעלה ולא מוריד. בדבר הזה נחלקו ראשונים. רשי בתחילת החומש כותב שמפני חיבתן מנען. כלומר, הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, ולכן הוא מונה את ישראל בכל פעם, חוזר שוב על המפקד, חוזר שוב על המניעה, כמו אדם שאוהב דבר מה וחוזר ובוחן אותו וחוזר וסופר אותו. הרמב"ן, כשמצטט את רשי, מוסיף דבר מעניין. הוא אומר כך: אולי להודיעם חסדו עליהם, כי בשבעים נפש ירדו אבותיהם מצרימה, ועתה הם ככל הים. כלומר, הרמב"ן רואה תחילת חומש במדבר על רקע תחילת חומש שמות. גם בתחילת חומש שמות יש מין ספירה כזו, שהחתימה היא שירדו ישראל למצרים בשבעים נפש. והנה גם בתחילת חומש במדבר יש מפקד, והפעם הסיכום הוא לא שבעים נפש, אלא 603,000. 550, והקורא שיודע להציב את תחילת ספר במדבר מול תחילת ספר שמות, רואה ישר את חסד השם על עם ישראל, שהלכו וגדלו ופרו ורבו. מעניין שבאמת גם במפקד של ספר במדבר מודגש שצריך לספור במספר שמות, ויכול להיות שזה מה שהקפיץ את הרמב"ן, במספר שמות, ממש כמו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. בכל אופן, זו גישה אחת בראשונים, שרשי הוא המייצג הבולט שלה, שיש פה איזו חיבה גדולה, המניין מייצג את חסד השם על עם ישראל. לאידך גיסא, הציע רשב"ם כאן במקום, תפיסה אחרת לגמרי. המפקד לא קשור לחיבה ולא קשור לחסד השם על עם ישראל, אלא קשור להכנה לקראת המלחמה ולקראת כיבוש הארץ. הרשב"ם מדגיש כמובן את הנספרים, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצוותם, אתה ואהרון. כלומר, בעצם יש פה מפקד של הלוחמים. כל צבא שהולך אלי קרב צריך לדעת כמה גדודים יש לו, כמה פלוגות, כמה חטיבות. וזה תפקיד המניין הזה. גם כאן צריך לקחת בחשבון כמובן את הפרספקטיבה של הזמן של תחילת ספר במדבר, וגם את זה מדגיש הרמב"ן כשהוא מביא את האלטרנטיבה הזו, והוא מוסיף כי לולא דבר המרגלים היו נכנסים שם מיד. לרמב"ן חשוב להדגיש את האמירה הזו כדי שיזכור קורא תחילת ספר במדבר שלולא חטא המרגלים, אז עכשיו פוקדים את עם ישראל, יושבים באיזה מין מחנה מסודר, והפנים נשואות אל ארץ ישראל, עומדים לכבוש את הארץ. ולכן גם אם בפרספקטיבה המתוחכמת של הקורא שמכיר את המשך הספר נראה דבר מוזר, למה בתחילת חומש במדבר כבר להתכונן לכיבוש הארץ, צריך לזכור שלולא חטא המרגלים הדבר אמור להתרחש עוד שבועיים שלושה. כך בכל אופן, אלו שתי הגישות המרכזיות בקרב הראשונים לעצם תפקיד המניין, לעצם תפקיד המפקד. מדרך הטבע, לאור שתי תפיסות המפקד, יש גם שתי תפיסות למה הלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל. רשי, לאור שיטתו שהמפקד מביע חיבה גדולה, אומר ששבט לוי זה לגיון של מלך, וראוי לגיון של מלך להיות נספר בפני עצמו. שוב, רשי לשיטתו שכל המפקד מורה על איזו אהבה ואיזו חיבה, אז לשבט לוי יש חיבה מיוחדת. לאידך גיסא, כמובן הרשב"ם יאמר ששבט לוי לא נספר ביחד עם כל ישראל, כי שבט לוי לא יוצא למלחמה, שבט לוי תפקידו לשמור על משכן השם, וממילא בגלל שסופרים, בגלל שמונים דווקא את הלוחמים, שבט לוי לא קשור בעניין. כל זה בבחינת מבוא, בבחינת רקע, למה שאנחנו מבקשים לעיין, והוא לא עצם המפקד, אלא תוצאות המפקד. התורה מעריכה ומפרטת כל שבט ושבט, כמה מנה, כמה נספר, ובסופו של דבר יש סיכום כולל בפרק א', פסוק מ"ו, והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550. המספר הזה, של 603,550, מן הסתם נשמע מוכר לכל שומעינו, שהרי המספר הזה הוא עצמו המספר שהופיע כבר במפקד של ספר שמות. בתחילת פרשת פקודי, לאחר הקמת המשכן, התורה מסכמת את החומרים שמהם נבנה המשכן, ותוך כדי הסיכום נאמר שם כך, כל הזהב העשוי למלאכה כך וכך וכך, וכסף פקודי העדה, מעט כיכר, ו-1,750 שקל בשקל הקודש, ומיכן נאסף הכסף הזה, בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, והנה המספר, ל-600,000 ו-3,550. מסתבר פתאום שעוד לפני שהוקם המשכן, כבר עשו מפקד, משה עשה מפקד, ובמפקד הזה היו 603,550, וממחצית השקל שכל אזרח נתן, מהם יש כסף שמהם עשו את אדני המשכן, את האדנים. הבעיה ברורה כמובן מאליה, הרי המפקד של תחילת ספר במדבר, יש לו זמן ברור, כותרת הספר אומרת שזה נעשה באחד לחודש השני בשנה השנית, כלומר בראש חודש אייר של השנה השנייה. המשכן עומד כבר בניסן של השנה השנייה, והאדנים נבנו עוד קודם לכן, כלומר ברור לגמרי שיש איזה מפקד שנעשה כחצי שנה קודם לכן, וגם בו יש בדיוק אותו מספר, 603,550. איך יכול להיות שבשני מפקדים, שהמרחק שבהם הוא, המרחק שביניהם הוא כחצי שנה, יש בדיוק אותו מספר אנשים מבין 20 שנה ומעלה? וכי לא היה מישהו אחד שבדיוק היה לו יום הולדת בין תחילת בניית המשכן ובין תחילת המניין של ספר במדבר, וכי לא נפטר שום אחד בחצי שנה הזו? איך יכול להיות שיש בדיוק אותו מספר? ראוי גם לציין שמן הסתם יש פה איזה עיגול, התורה נוהגת לעגל את המספרים, אבל דווקא כאן העיגול הוא לא במאות שלמות, אלא דווקא בחמישים, 603,550. אז אפילו יש איזו תחושה של דיוק מיוחד, ואיך יכול להיות שבשני מפקדים שונים, במרחק של חצי שנה, יש בדיוק את אותו המספר? השאלה הזו היא שאלה עתיקה והטרידה רבים, וכבר ראשוננו התייחסו אל הבעיה הזו, ואני מבקש להציג שלוש או ארבע שיטות מרכזיות, אבל בסוף להציע קריאה קצת שונה, גם אם לא בהיבט הריאלי המציאותי, הרי שבהיבט הערכי, בהיבט הרעיוני. הראשון שאני מבקש להזכיר בהקשר הזה הוא רש"י. רש"י בפירושו לשמות בתחילת פרשת כי תישא, שואל את השאלה הזו, ואם תאמר וכי אפשר שבשניהם היו ישראל שווין, 600,000 ו-3,550, ועלו בשתי שנים היו, ואי אפשר שלא היו בשעת מניין הראשון בני 19 ונעשו בני 20, זו שאלתנו, ועונה רש"י כך, תשובה לדבר, אצל שנות האנשים בשנה אחת נמנו, אבל למניין יציאת מצרים היו שתי שנים, שליציאת מצרים מונים מניסן, ולשנות האנשים מונים למניין שנות עולם המתחילים מתשרי. נמצאו שני המניינים בשנה אחת. החידוש הגדול של רש"י, למעשה יש אצל רש"י שני חידושים. החידוש הראשון הוא שכשהתורה מדברת על מבין 20 שנה ומעלה, היא לא דורשת שכל אחד ואחד יבחן את גילו לפי יום הולדת הפרטי שלו, אלא התורה עוסקת במחזורים. כמו שבימינו נאמר כיתות ד' ומעלה, או מי ששייך לכיתה ו', אז יכול להיות שהוא קצת מעל גיל 10, יכול להיות שהוא קצת מתחת לגיל 10, אבל עדיין הוא באותו שנתון, הוא באותו מחזור, עד היום שואלים חבר'ה איזה שבט אתה, ואם הוא עונה שבט ידידיה, אז ישר יודעים בראש, הוא בערך בן 36. גם אם לא ברור בדיוק האם הוא קצת מעל, קצת מתחת, יש איזו תפיסה של שנתונים. והחידוש הגדול של רש"י, שכשהתורה אומרת מבין 20 שנה ומעלה, היא מתכוונת המחזור הזה שנכנס השנה להיות בני 20. גם אם זה קצת לפני גיל 20, אם הוא כבר שייך לשנתון הזה, הוא כבר נבלע בתוך בני ה-20. זה החידוש הראשון של רש"י. החידוש השני של רש"י זה שהשנתונים נבחנים לפי ראש השנה שחל בתשרי, ולא לפי ניסן. ואם כך, טוען רש"י, שלמעשה יש כאן שני מעגלי זמן מקבילים, אבל שאינם זהים. מצד מניין המשכן, יש את השנה הראשונה ליציאת מצרים, והמשכן נבנה בשנה השנייה. הוא קם בניסן של השנה השנייה. אבל מצד גילאי האנשים, זו עדיין אותה שנה, גם לפני ניסן וגם אחרי ניסן, זו אותה שנה שהתחילה בתשרי, ולפיכך טוען רש"י, אמנם יש כאן שני מפקדים שונים, אבל יש אותו מספר אנשים, 603,550, בני המחזור הזה. הרמב"ן לא אהב את התשובה הזו של רש"י, הוא לא אהב את עצם הרעיון, אני חושב, הוא כותב בין שאר קושיותיו, הוא כותב למשל כך, ועוד קשה לי, זה הרמב"ן שם בפרשת כתיסא, בשמות, ועוד קשה לי כי מניין שנות האנשים איננו למניין שנות עולם מתשרי, אבל הוא מעט לעט מיום היוולדו. טוען הרמב"ן שמנהגנו היום שאנחנו חוגגים לכל אדם שהגיע ליום הולדתו בתאריך אחר, בתאריך המסוים שלו, זה המנהג הראוי. וכך גם התורה סופרת, וכשהתורה אומרת מבין 20 שנה ומעלה, אז כל אחד נהיה בן 20 באמת על פי יום הולדתו, ולא לפי שנתונים, ולא לפי מחזורים. הרמב"ן מקשה עוד קושייה. בכל אופן, בסופו של דבר מציע הרמב"ן גישה אחרת לגמרי. איך יכול להיות ששני המפקדים האלו, בסופם יש בדיוק את אותו המספר? הרמב"ן כותב כך, אבל לפי דעתי אין השוואת המניינים, סליחה, לזה מיד נגיע, עוד לפני כן הוא כותב, אבל יותר נכון שנאמר שכן הרה מעשה, שהיו ישראל בשעת מניין ראשון 603,000 וכולי, ומתו מהם הרבה בשבעה חודשים, כנוהג שבעולם, ובני 20 משלימים שנותם מתשרי ועד אייר, והרה הדבר שהיו המשלימים כמניין המתים. הרמב"ן אומר פירוש מפתיע מאוד מצד הפירוש שבו, אבל הוא טוען שכך הרה המעשה. כמעט אפשר לומר שזה במקרה. אמנם היו שנפטרו, אבל כנגדם היו שנכנסו לגיל 20, ואלו כיזזו את אלו, ויצא איכשהו בסופו של דבר שזה בדיוק 603,550. הרמב"ן אגב מוסיף עוד נתון אחד שהוא מרתק בפני עצמו, אני לא רוצה לפתוח אותו עכשיו לדיון, אבל הוא מרתק בפני עצמו, הוא מוסיף, אבל לפי דעתי אין השוואת המניינים האלה שאלה כלל, כי במניין הראשון נמנה שבט לוי עמהן, כי עדיין לא נבחר ולא יצא מכלל העם. ובמניין שני נאמר לו אח את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תיסה. כלומר, מוסיף הרמב"ן נתון ראשון, שלמרות הזהות במספר, הרי ששבט לוי לא נפקד בכלל במפקד הראשון, לעומת זאת שבט לוי נמנע במפקד השני, כך שמבחינתו של הרמב"ן הוא רואה בזה חיזוק לשיטתו שיש כאן איזה משהו מקרי. המספר הזה של 603,550 בעצם לא ספר את אותם האנשים. פה חסר שבט אחד, פה מוסף שבט אחד. חלק מתו בינתיים, אבל חלק נוספו, נהיו בני 20 בינתיים. ואיכשהו בסופו של דבר יוצא מין מספר כזה, 603,550. שתי השיטות האלו, גם של רש"י וגם של הרמב"ן, הן שיטות עתיקות ורבים דנו בהן. אני מבקש לא להאריך דווקא בהקשר הזה, אבל להזכיר בכל זאת את דברי הנציב, שהם שוב מרתקים מצד התפיסה שלו. טוען הנציב שבאמת המספר הזה של 603,550 זה היה מספר הנפקדים בספר שמות. אלו מספר האנשים שהביאו את מחצית השקל שמהם בנו את אדני המשכן. אבל מעתה ואילך, ברגע שישראל נקבעו על המספר הזה, 603,550, מעתה ואילך גזר הקדוש ברוך הוא שמעתה הוא ישרה את שכינתו על המספר הזה. לא משנה, יש יותר, שיהיו יותר, אבל שיהיה לפחות 603,550. ברגע שיש את המספר הזה, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. וטוען הנציב שמאחר והמפקד של ספר במדבר הוא מפקד צבאי, מפקד של לוחמים, כלומר כשיטת הרשב"ם שהזכרנו קודם לכן, הרי שברגע שמספר הלוחמים הגיעו אל המספר הזה, 603,550, שוב לא צריך להמשיך ולספור. כלומר, יכול להיות שבאמת יש עוד רבים שבינתיים נהיו בני 20, אבל כבר לא צריך לספור אותם. כי העיקר להגיע למספר הזה שעליו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, והוא ילווה אותם בקרב. החיסרון בהסבר הזה של הנציב, שהוא מרתק, אבל הקושי הבסיסי שבו, זה שהתורה מציגה את המניין כסיכום כולל של מספר השבטים. כלומר, אין איזה ספירה עקבית. קודם כל שבט ראובן, כל שבט שמעון, וכו' וכו', ופתאום מגיעים למספר הזה ומפסיקים. כל שבט נמנע בפני עצמו, ובסוף הסיכום הכולל מגיע ל-603,550. קשה להניח שאחר כך התורה החסירה מכל שבט, כך שיצא בסוף איזו יחסיות הוגנת, עד שבסוף יגיעו אל הסכום הכולל הזה של 603,550. זה קושי בדברי הנציב, ועם זאת אני מעריך שהרוצה לאחוז בשיטה הזו של הנציב, שיש איזה עניין דווקא במספר הזה, יצטרך לעשות צעד נוסף ולהסביר מה מיוחד דווקא במספר הזה. מה יש באמת במספר הזה שהוא כל כך יסודי. שוב, בנציב עצמו נראה שזה, כי זה היה המניין הראשון, ומעטה ואילך הקדוש ברוך הוא מחליט שזה היה המספר. אבל יכול להיות שצריך למצוא איזה פשר יותר פנימי למספר הזה, ואז אולי דברי הנציב יקבלו את המשמעות המלאה שלהם. על פי כל ההסברים שראינו עד עכשיו, גם לפי רש"י, גם לפי רמב"ם וגם לפי הנציב, אכן מדובר בשני מפקדים שונים. ומשום מה, בשני המפקדים השונים האלו מגיעים בדיוק לאותו מספר נפקדים. שיטה אחרת לחלוטין, שמערערת את כל השאלה מיסודה, מעלה כאן קסוטו, פרופסור קסוטו, שבפירוש שלו לספר שמות מבקש לעגן את המפקד הזה של בני ישראל באופן מפקדים שהיו בעולם העתיק, והוא טוען את הדבר הבא, אני קורא מתוך ספרו פירוש של ספר שמות. הוא כותב כך: ואשר לבעיית התאריכים, אפשר לפתור אותה מתוך מה שמלמדות אותנו התעודות שנתגלו במרי. זה תעודות מהמאה ה-18 לפני הספירה. על דבר המפקד שנערך שם. תעודות אלו מוכיחות שעריכת מפקד לא הייתה דבר קל הנעשה ביום אחד, אלא שהייתה דורשת זמן לא קצר. הפקידים היו עורכים רשימות על לוחות טין, ולבסוף היו פקידים מיוחדים ממיינים את הלוחות ובודקים אותם, ועושים מתוכם חשבונות ומעלים מתוכם את תוצאות המפקד. בישראל, עד כמה שאפשר לשער, לא היו משתמשים בלוחות טין כמנהג בני מסופוטמיה, אלא בחרסים. אבל השיטה הייתה בוודאי אותה שיטה. ולפי זה אפשר להניח שכך היא כוונת הכתוב. בשנה הראשונה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בו בזמן שהיו האומנים עסוקים במלאכת המשכן, התנהלו הפעולות הראשונות של המפקד. עמדו בני ישראל אחד לאחד לפני הפקידים הממונים על כך, ואלה רשמו את שמותיהם על חרסים, וקיבלו מהם אחד מהם כסף במשקל מחצית השקל. וכסף זה שימש למלאכת המשכן לעשיית האדנים. לאחר שנגמרו כל הפעולות לרשימת בני ישראל, ולאחר שעבר חודש ניסן, החודש המוקדש לחג הקמת המשכן ולחג הפסח, התחילו ביום הראשון לחודש השני של השנה השנייה, כלומר מה שמתואר בתחילת ספר במדבר, הפעולות למיון החרסים ולבדיקתם, ולחישוב החשבונות על ידי האנשים הממונים על פעולות אלו, נשיאי העדה נזכרים במדבר פרק א' ואילך. עד כאן דבריו של קסוטו, ולמעשה יש פה תפיסה מהפכנית של ממש. כי לטעמו של קסוטו, העובדה שהמספר הוא אותו מספר, לא זוקק בכלל הסבר בפשר, כי מדובר גם באותו מפקד. היה למעשה מפקד אחד, שראשיתו, ראשית התהליך כולו של הספירה, מתוארת בשמות, ראשית התהליך זה איסוף מחצית השקל, שם התורה מדברת על האדנים שנעשו ממחצית השקל האלו, שנאספו מכל הנפקדים, וכאן בתחילת ספר במדבר יש ציווי מחודש למשה ולאהרון, עכשיו לאסוף את כל מחציות השקל, לאסוף את כל הנפקדים, לעבור על הרשימות ולעשות סיכומים כוללים. וממילא גם בספר שמות וגם בספר במדבר בפרשה שלפנינו, המניין יהיה אותו מניין, 603,550, שהרי זה ממש אותו מניין. כלומר, אפילו לא צריך פה את ההסבר של רשי, שזה שני מניינים שונים, אבל של אותם אנשים. אליבא דקסותא הזה מניין אחד, שמתחיל כחצי שנה לפני הקמת המשכן, והמפקד השני הוא כחודש לאחר הקמת המשכן. כל ההסברים האלו הם הסברים שביקשו לתת את הדעת על ההסבר הריאלי, ההיסטורי, המציאותי של המאורעות. איך יכול להיות שבשני מפקדים שונים שיש ביניהם הבדל של חצי שנה, לפחות חצי שנה, מגיעים בדיוק לאותו מספר. אבל למעשה, לפי כל ההסברים כולם, ובדבר הזה אני כולל גם את ההסבר של קסוטו, צריך לתת את הדעת למגמה של התורה בצורת ההצגה שלה את הדברים. כלומר, גם קסוטו יצטרך להודות שכשהקורא התמים, זה שלא מכיר את מסופוטמיה, מגיע לתחילת חומש במדבר ופוגש את הציווי הבא, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני, בשנה השנית, לצאתם ארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לציוותם, אתה ואהרון, ואיתכם יהיו. התחושה הברורה היא שיש כאן ציווי על מפקד חדש. גם אם צודק קסוטו שברמה הריאלית יש פה רק סיכום של המפקד הקודם, כמעט ניכר שהתורה בדווקא לא רוצה שהקורא יחוש שהמפקד הזה הוא רק סיכום של המפקד הקודם, ויש פה תחושה של ציווי חדש, יש כאן אפילו הוראה חדשה, את מי צריך לפקוד, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, לא מדובר רק בסיכום של מפקד שכבר נעשה, אין צורך בכל החזרה הזו, וסביר שהתורה הייתה רומזת לדבר. ממילא, שאלת המספר הזה, בין המפקד שקשור בבניית המשכן, ובין המפקד שפותח את חומש במדבר, השאלה הזו אינה רק שאלה היסטורית ריאלית, אלא שאלה ספרותית. מה התורה רוצה ללמד אותנו, מה המגמה בעובדה הזו שיש אותו מספר לשני מפקדים שנראים לפחות מצד איך שהתורה מתארת אותם, נראים כשני מפקדים שונים שאין ביניהם קשר. הדבר הזה, כמדומני, הוא פתח ומבוא לחומש במדבר כולו. ולצורך הדבר הזה אני מבקש לתת את הדעת לא רק לדמיון שבין המפקדים, שזה המספר, אלא גם לשוני או לפער שמאוד בולט בהקשר של איך שהתורה מתארת את שני המפקדים האלו. המפקד הראשון, מספר הנפקדים הראשון, זה שבספר שמות, נאמר מתוך הקשר מאוד ברור של מחצית השקל. שוב אני קורא את הפסוקים שם בשמות למתחת, וכסף פקודי העדה מעט כיכר. ו-1,750 שקל בשקל הקודש, בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל-600,000 ו-3,550. והיא מעט כיכר הכסף לצקת את הדני הקודש. ברור לגמרי שמספר בני ישראל בספר שמות נאמר כבדרך אגב. זה כמעט מספר לא חשוב. כל מה שהתורה מזכירה כבדרך אגב, ל-600,000 ו-3,000 וכולי, זה רק בשביל שלומד הפרשייה יבין איך הצליחו להגיע לסכום הכסף שממנו נעשו אחר כך אדני המשכן. בעצם המגמה של התורה באופן מאוד מובהק היא הכסף, היא מחצית השקל. טוב, איך אפשר להגיע למחצית שקל? איך התמצי? צריך איכשהו להשיג כסף כזה. אז פוקדים את העם. מניין הנפקדים הוא שולי לגמרי. מה שחשוב הוא המחצית השקל שמגיע לצורך בניית המשכן, ומהם בסוף עושים את האדנים. לעומת זאת, בספר במדבר בולט מאוד שאדרבה, העיקר הוא דווקא ספירת ישראל. הכסף או המחצית השקל, הדרך שבה ישראל נספרים בספר במדבר, זניחה לחלוטין. הדבר הזה אין לו תפקיד ואין לו שום חשיבות בתיאור המפקד. מה שאת התורה מעניין בספר במדבר זה כמה מונה עם ישראל, כמה מונה כל שבט ושבט בפני עצמו, וכמה הסיכום בסופו של דבר, ומי הסופרים, ואיך במספר שמות, כל אחד נספר עם השם שלו. הדגש בבת אחת נעתק ממחצית השקל אל האדם. כמעט אפשר לדמיין את האדם שבא ונותן מחצית שקל, שספר שמות מצלם את מחצית השקל שעובר מיד ליד, וספר במדבר מצלם את האדם שמביא את מחצית השקל, בכלל לא חשוב האם הוא מביא מחצית שקל או שקל, את ספר במדבר זה לא מעניין. הדבר הזה הוא פתח יסודי בשביל להבין את הפרספקטיבה החדשה שספר במדבר מבקש להציב בפנינו. משל, למה הדבר דומה? למפקד האוכלוסייה שמדינת ישראל מפרסמת בערב יום העצמאות בכל שנה, מול מפקד האוכלוסין שעליו אחראי נציבות מס הכנסה. כשמדינת ישראל מפרסמת ביום העצמאות כמה אזרחים יש יושבים במדינה, ברור שהדגש הוא על מספר היושבים, באמת כמה אנשים גרים במדינת ישראל, כמה אזרחים עונה המדינה. לעומת זאת, כשנציב מס הכנסה יאמר כמה עובדים יש, הדבר האחרון שמעניין אותו זה באמת כמה עובדים יש. אותו הרי מעניין כמה ממון ייכנס לקופת המדינה, מה זה אומר על הכנסותיה של המדינה. ולהבדיל, ספר שמות מעניין אותו המשקפיים של נציב מס הכנסה, צריך כסף לשם בניית המשכן. לעומת זאת, ספר במדבר מעניין אותו פתאום לא בניית המשכן, אלא בוני המשכן, האזרחים, העם. ובדבר הזה אני מגיע לתורף דבריי, שכאמור המפקד מהווה מבוא מצוין לספר במדבר כולו. בספר שמות, כמעט אפשר לומר שמחצית הספר יש לה מגמה אחת ברורה, וזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כולם נרתמים, גם התנדבות החומרים, גם התנדבות בעלי המלאכה, כולם נרתמים לשם המגמה הזו בשביל לבנות משכן. הדגש הוא המשכן עצמו, העובדה שיהיה אוהל גדול בתוך המחנה שבו שורה שכינה, והשכינה הולכת ביחד עם המחנה כולו, אבל המוקד הוא על השכינה, על הבית שבתוכו שורה שכינה. ספר במדבר מכיר כמובן במשכן, והמשכן יהיה לו חלק ותפקיד גם בספר הזה. אבל לפתע פתאום אור הזרקורי מופנה לא מהמשכן, מופנה מהמשכן אל מחנה ישראל כולו. לא הבית וצורת בנייתו היא העיקר, גם בתוך התיאור של חנוכת המשכן שבספר. המוקד לא יהיה על חנוכת המשכן כשלעצמו, אלא על שיתוף המחנה כולו, על העובדה שיש שכינה בתוך מחנה ישראל. וספר במדבר מעביר אותנו לפתע פתאום מהפרספקטיבה של המשכן כשלעצמו, אל פרספקטיבת המחנה כשלעצמו. אז ברור שגם ספר שמות מודע לעובדה שיש תורמים, שיש מנדבים, וגם ספר במדבר מודע לעובדה שיש משכן בתוך המחנה. ועדיין שתי צורות ההבטה, עם שתי צורות הבטה שונות לגמרי, והרבה פרטים בספר במדבר הולכים ומתפרשים נוכח ההבדל הזה. ממילא, המפקד שניצב בראשית ספר במדבר הוא מפקד יסודי בהצהרת הכוונות של הספר. העם כולו, המחנה כולו, צורת החנייה, כמה מונים כל שבט, אלו הם הדברים שמעניינים את הספר, אלו הם הדברים שהלכו והתלבנו לאורך הספר, והזיקה המספרית אל המפקד הקודם רק מעודדת את הקורא לבוא ולראות מה בין המפקד של ספר שמות למפקד של ספר במדבר. יכול להיות כדברי כסות, אולי זה אפילו סביר, שמדובר באותו מפקד עצמו, אבל אותו מפקד עצמו מתואר משתי נקודות מבט שונות לגמרי. אותו מפקד עצמו יכול להיות בעיקר דרך להשגת כסף, כמו בספר שמות, ויכול להיות בעיקר דרך לידיעת כמה ריבו מונה עם ישראל, ובמובן הזה יש פה באמת איזה חיבה גדולה, איזה מעבר, אני חוזר לראשית דברנו שאמר הרמב"ן, יש איזה מעבר מ-70 הנפש של ספר שמות אל 600 ריבו, אל 60 ריבו של ספר במדבר, אבל החסד האלוקי הזה פורץ החוצה מגבולות המשכן אל עבר המחנה כולו. הדברים עוד ילכו והתלבנו בהמשך הפרשות שבספר. לעת עתה נחתום פה את דיוננו. שבת שלום.
תודה הרב גרוסמן. אם אני יכול להוסיף, אני מקשיב לשיעור, אז שמתי לב שבנסיעה במניין, בספירה של ספר שמות, אז על פי פרשת כי תיסע, זה נעשה על ידי מחצית השקל. עצם המניין הוא לספור שקלים ולא לספור אנשים. ובפרשת במדבר, לפי הפשט הפשוט, כתוב למשפחותם לגולגלותם. שמשתמע שסופרים את הראשים. וגם אם זה לא באמת מה שקורה לו, האיסור של פרשת כי תישא, אבל עדיין הפסוק מדגיש שסופרים ראשים, זאת אומרת סופרים אנשים ממש, סופרים את האישיות. לכן אחר כך כתוב שמות. כי השם זה באמת הבן אדם היחיד, ראיה או יישום של הכלל שהרב יוני הציג. עכשיו הלכה יומית של הרב רימון.
הזכרנו כמה פעמים את העניין של אכילה עם לחם במקרה של ספק. מה העיקרון הזה של אכילה עם לחם של דברים של ספק? שולחן ערוך כותב בסימן קופה עין זין סעיף א' דברים הבאים בתוך הסעודה, והוא מסביר, דהיינו שדרך לקבוע סעודה עליהם, ללפת בהם את הפת. מהדברים האלה שהשולחן ערוך, כפי שהסביר אותם בביאור הלכה, דיבור המתחיל ללפת ושולחן ערוך הרב, יש שני מקרים שבהם לא מברכים ברכה ראשונה בתוך הסעודה. א', כאשר זה בא לסובע, דבר שאדם רגיל לאכול בתור סעודה, בתור סביעה. ב', דבר שאדם רגיל לאכול ביחד עם הפת. אם הוא רגיל בדרך כלל לאכול ביחד עם לחם, כמו ממרחים, דברים כאלה לא יברכו עליהם בסעודה. מה הדין בדברים שבאים לכינוח? המטרה היא כינוח, המטרה היא לא סביעה. והוא לא רגיל לאכול אותם בדרך כלל עם לחם, לא כמו ממרחים. דברים שהם כינוח ממש. כמו מנות אחרונות. אבל עכשיו הוא אוכל אותם עם לחם. האם הדבר הזה יפתור? בשולחן ערוך בסעיף א' ובשער הציון בסעיף קטן י' ג' עולה שגם באופן זה הם נפטרים, כי הם תפלים לפת. כלומר, באופן זה הם תפלים ממש לפת, כמו שיטת רשי שהזכרנו בעבר, ולכן הם נפטרים כחלק של תפלות, של תפל ועיקר שתפלים אל הפת. לכן כל קינוח שאוכלים אותו כל הזמן עם לחם, לא מברכים על הקינוח. משות שבט הלוי בחלק ו' בסימן כף א', הוא כותב שצריך לאכול לחם בצורה משמעותית במקרה כזה. לא מספיק להכניס פירור אחד לפה. צריך לאכול בצורה משמעותית כי אנחנו צריכים לראות את הלפתן כתפל אל הפת, ולכן הפת צריכה להיות בעלת משמעות. כל זה כאשר אדם לא מתכוון לאכול לחם, אלא כל מטרתו לפתור את הקינוח. אז הוא צריך לאכול משהו בעל משמעות. אבל אם אדם באמת מתכוון לאכול לחם, אז מספיק לאכול תחילה וסוף, והדבר הזה פותר גם את הקינוח. אם אדם באמת מתכוון ורוצה לאכול לחם, כך מבואר במשנה ברורה בסעיף קטן י'. ובמשנה ברורה בסעיף קטן ד' כותב שכאשר יש ספק, אדם לא בטוח, זה בא לקינוח, בא לסובע, לא ברור לו, אז הוא לא חייב לאכול לחם כל הזמן, אלא די בכך שהוא אוכל לחם תחילה וסוף. זאת אומרת, אם אדם ברור לו שצריך לברך על זה, והוא לא רגיל לאכול את זה עם לחם, הוא לא רוצה לאכול לחם בכלל, כדי לפתור הוא צריך לאכול לחם כל הזמן. אבל אם מדובר על דבר שאדם מעוניין גם לאכול את הלחם, יאכל לחם רק תחילה וסוף, וזה מספיק כדי לפתור, ואותו דבר במקרה של ספק, אפשר להקל לאכול לחם בתחילה ובסוף, ולא צריך לאכול לאורך כל המאכל של הקינוח. הדבר הזה הוא גם דבר שמורי ורבי הרב ליכטנשטיין נוהג לעשות הרבה פעמים מכוני ספקות, לאכול לחם בהתחלה, אולי גם בסוף, עם הקינוח, לא לכל אורך הדברים, כפי שראינו, ודאי שבמקרים של ספק, כך עולה עם פסיקת המשנה ברורה, שלא צריך לאכול לאורך כל התהליך, אלא די בתחילה ובסוף. אמנם, כמו שראינו בשיעורים הקודמים, כאשר מדובר על דבר שהוא בוודאי קינוח, בוודאי לא לסעודה, אז עיקר הדין, דעת רוב הפוסקים, שמברכים על הדברים האלה, ולא צריך להסתפק בכל דבר ודבר מהדברים האלה. אם אדם, המאכל שלו הוא קינוח, כלומר זה המאכל שלו, הוא לוקח קינוח שרוב האנשים רגילים לקרוא לו קינוח, אבל אצלו זה המאכל, שולחן ערוך, מקוף ע' ז' וסעיף א', כותב שבמקרה כזה, די בכך שהוא אוכל לחם רק בהתחלה, הוא לא צריך לאכול אפילו בסוף, די בכך שהוא אוכל לחם בהתחלה, כי זה עיקר מאכלו, אז למרות שמדובר על לפתן, אבל כיוון שהוא אוכל את זה בתור אכילה, אז מספיק שהוא אוכל לחם זה בהתחלה, והוא לא יצטרך לברך על הדבר הזה בהמשך.
האזנתם לשיעור פרשת השבוע של הרב יוני גרוסמן בשיעור הלכה יומית של הרב רימון. מחר יום ירושלים, יום שישי, אין שיעור. כדאי אולי לבדוק. אם אני אצליח הערב, אני אנסה להעלות את החלק או אחד או שניים מהשיחות הערב במסיבת יום ירושלים והישיבה, ולעלות אותם לשידור כבר עד מחר בבוקר. ואם לא, אז לא. זה תוספת שיום שישי, שבדרך כלל איננו בתוכנית שלנו. אנחנו נחזור בכל מקרה בשבוע הבא, ביום ראשון, עם שיעור בספר רות, שיעור של הרב יעקב מידן. ועד אז, יום ירושלים שמח, בשבת שלום ומבורך, וכל טוב. האזנתם לשידורי קשת. כל טוב בברכת התורה מציון, וכאן מיציון, ולהשתמע בשבוע הבא.